טוב, אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את הפסקה השלישית, העצמיות בכנסת ישראל, נכון? כן או לא? אוקיי, סיכום קצר. אמרנו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא את העולם דרך מידות, דרך מידותיו. יש מידות שהקדוש ברוך הוא שתל בהן במרכאות אופי מסוים, נקרא לזה כך, למשל מידת החסד, מידת הגבורה, מידת התפארת, מידת הנצח וכו'. ויש מידות, או יש מידה אחת, שכביכול כלפי חוץ, הקדוש ברוך הוא לא שתל בה שום אופי, והמידה שלה, המידה של המידה הזאת, זה שהיא מסוגלת להכיל בתוכה את כל המידות כולן. במילים אחרות, יש מידות, נגיד זה בצורה אחרת, יש מידות שיש להם אגו, משל עצמן, אז מצד אחד יש כאן יתרון, מצד שני יש כאן חיסרון, כי כשיש אגו שלי, אז אני לא פתוח לקבל משהו אחר. ויש מידה אחת שהיא מידת המלכות, שהיא מקבלת מכל המידות. היא בעצם איזה מין ים, כפי שחזל קוראים לו, שכל הנחלים זורמים אל הים. כלומר, יש איזשהו כלי קיבול שהוא מסוגל להכיל בתוכו את הכל. יוצא לפי זה הפוך על הפוך. שדווקא מי שכביכול, כרגע אנחנו מדברים ברמה המופשטת, דווקא מי שיש לו אופי, זה אומר שבעצם, לא הייתי אומר אין לו אופי, אבל יש לו אופי מאוד חלקי. כי האופי שלו הוא מסוגל להיות רק לפי התכונה ששתולה באופי הזה, שנמצאת, שתבועה באופי הזה. אבל מי שבמרכאות, זה לא נכון המשפט שעכשיו אני הולך להגיד, החצי הראשון שלו, מי שבמרכאות אין לו אופי, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, זה כנראה אומר שהאופי שלו הוא האופי הכי כולל יותר מכל המידות האחרות, כי הוא מסוגל להכיל בתוכו את הכל. אז הקדוש ברוך הוא כביכול ברא אותו ריק, כדי שהוא יתמלא מהכל. זאת נקראת מידת המלכות. באותו עניין, אותו דבר ממש. ישראל כידוע בני מלכים. ידוע שחזל המשילו את ישראל ללבנה ואת אומות העולם לחמה. השמש, החמה, יש לה מקור אור משל עצמה. היא נקראת מאור, היא מקור האור. הירח כמובן, אין לו אור משל עצמו, הוא מקבל מהשמש. מה חזל רצו להגיד בזה? שישראל המשילו ללבנה, שהשמש שיש לה אור משלה, יש לה אופי, יש לה תכונה. אז היא לא פתוחה לקבל ממישהו או ממשהו אחר. יש לה אגו, היא גאוותנית. יש לה במרכאות יתרון. הלבנה, דווקא מפני שאין לה אור משל עצמה, היא פתוחה לקבל ממשהו אחר. עכשיו, כשחזל אמרו שישראל נמשו ללבנה, מה הם באו לומר? שהאופי שהקדוש ברוך הוא ברא בישראל הוא אופי כזה, שאין איזה אני, נקרא לו כך, אין איזה אני, כרגע אני אומר משפט שהוא מסוכן, אבל להבין אותו בבקשה בהקשר הזה, אין איזה אני ישראלי במובן השטחי, החומרי, הגשמי וכו', אלא האני הישראלי זה האלוהי האינסופי שיחול בישראליות הזאת, באני הריק הזה. אז האני הריק זה האני הכי מלא שיכול להיות. כי ישראל זה בעצם כלי קיבול לקבל את האלוהי לתוכם, שהוא הופך להיות האני שלהם. אז לא שיש איזה אני שחסום בפני האלוהי, אלא יש אני שהוא חסר אני במובן החיצוני, והוא יכול לקבל את האני הכי גדול שהוא בעצם הכולל האלוהי. לכן מידת המלכות, משפט ראשון, מי שהוא ממידת המלכות, לטלה מגרמי כלום, אין לו מעצמו שום דבר. אז לא שאין לו עצמיות, אלא העצמיות שלו זה היכולת לקבל מכוח יותר עליון ממנו, שהוא לא חלקי, הוא לא ספציפי, הוא לא מסוים, הוא יכול לקבל מערך הרבה יותר עליון ממנו את העצמיות שלו. ולכן המשפט הבא, והיא מידה, מידת המלכות שאין לה מעצמה כלום, שהחיסרון והיתרון מתחברים בה בנושא אחד. החיסרון מצד שאין איזה אני שלי, והחיסרון, סליחה, והיתרון, שהאני הזה יכול לקבל תוכו את הכל. ניקח דוגמה פשוטה. אפשר לקבל, הקוסטי הזה נשתת? אתה יכול לסיים אותה רגע? יש שם קוס פנויה, יש פה קוס פנויה? קוס פנויה. הנה גם, אחת פעמי זה בסדר. אוקיי, הנה דוגמה טובה. אפשר גם לעשות הפוך, לא משנה, עשינו ככה. תסתכלו רגע. זהו, סיימנו. תסתכלו שנייה. שני כוסות. שתי. כוס אחת, שתי כוסות. שתי כוסות. הכוס הזאת ריקה. הכוס הזאת נקרא לה מלאה. בסדר? עכשיו, כלפי חוץ, כשאני מסתכל, מה אני אומר? הכוס הזאת ריקה, הכוס הזאת מלאה. נכון שהכוס הזאת מלאה, אבל הכוס הזאת מלאה רק בקולה. הכוס הזאת יכולה להיות מלאה או בקולה, או בקפה, או במים, או בזהב, או בנפט, או בחוכמה, וכולי, זה הדרך. רגע, גם לא סיימתי. עגבניות? בעגבניות? אם כן, כלפי חוץ מה נראה? שהכוס המלאה הזאת, היא מלאה, יש לה אופי משלה. הכוס הריקה הזאת מסכנה, חסרה, אין לה כלום. זה נכון. ברמה החיצונית, הטכנית, זה נכון. הכוס הזאת מלאה בקולה, אבל היא יכולה להיות כרגע מלאה רק בקולה. והכוס הזאת יכולה להתמלא בהכל. אז יכולה לאכול בתוכה ברצינות, כמשל, את הקולה, את הקפה, את הנפט, את הגז, את הזהב, את הדלק, את הכל. יכולה להכיל בתוכה. את הכל יכולה להכיל בתוכה. זה נקרא ישראל. ישראל זה איזושהי מציאות שהיא במחאות כלי, במחאות ריק. דווקא הריק הזה מאפשר לה לקבל לתוכה את הכל. הכל שווה אלוהי. עכשיו, זה לא פוטנציאל. כשהקדוש ברוך הוא ברא את ישראל, הוא ברא את ישראל במחאות ככלי, אני אומר משפט לא נכון, ריק, חסר אישיות וכו', והאישיות, מה שכאן הרב קורא חיסרון, מה שהזוהר אומר, לת להם יגרמי כלום, אין להם מעצמם, מהאגו שלהם כלום, ודווקא אי המילוי העצמי הזה יכול ליצור אפשרות למילוי עצמי שהוא יותר מהמדרגה הטכנית שנקראת כל הקפה, או נקרא לזה כרגע ישראל במובן הטכני החיצוני שלו, אלא האלוהי יכול לחול פה. ואז האלוהי הזה שחל בפנים, אז הוא כבר הופך להיות העצמי של הישראליות הזאת. אז אומות העולם משלול השמש, כי יש להם במרכאות אישות משל עצמם, אז אין להם פתיחות לקבל את האלוהי לתוכם, עד כדי כך שהוא הופך להיות חלק מהם. אבל ישראל, אין להם מעצמם כלום. דוד המלך קיבל 70 שנותיו מאדם הראשון. דווקא מפני זה, יש אפשרות לקבל את האלוהי לתוכם. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ודווקא מפני זה הוא יכול להיות כלי קיבול לתורה מסיני. אז זה הפוך ממה שחושבים, כמו שאמרנו, ילד קטן תשאל אותו, תגיד, מה זה מלך? מה זה מידת מלכות? מה הוא אומר? שלטון, שררה, כוח, עוצמה, החלטה. מה יגיד אדם בוגר? בדיוק להפך. מלך זה דווקא אותו אחד שיכול להכיל בתוכו ממדים הרבה יותר עמוקים ממנו, הרבה יותר מקיפים ממנו, וזה נהפך להיות חלק ממנו, הוא יכול להכיל גם את זה, זאת נהפכת להיות העצמיות שלו. לכן המשפט הראשון, מי שהוא ממידת המלכות, לת למגרמי כלום, והיא מידה שהחיסרון והיתרון מתחברים בה בנושא אחד, אז החיסרון החיצוני הוא היתרון העצמי. ולכן ראוי הוא אדם, זה כל זה למדנו, אני רק חוזר, ראוי הוא אדם זה לספוג לתוכו את הכל, את הכל האלוהי, וכשהוא פונה אל הטוב, הוא מכיר אל הטוב האלוהי, הכולל את הכל, הממלא את הריק הזה בהכל. והכוליות הזאת שכרגע התמלאה, היא נהפכה להיות העצמיות שלנו. וכשהוא פונה אל הטוב, הוא מכיר איך דלת למגרמה באמת כלום, הוא לא משחק אותה ענב. הוא לא כאילו ריק, אבל הוא בעצם מלא בכל הרקפה השטופה. אלא באמת, הוא באמת ריק, והוא נותן לאלוהי להיות העני שלו. לכן, הרי הוא מוכן להיות ממולה, מלשון מילוי, מכל טוב או מכל טוב, של כל המידות, כל התכונות, כל הצדדים, ואין בו שום סתירה. תראה פלאות הפסקה הזאת. ויש בו עומק העצמיות כל כך, זה לא שאין בו עצמיות. זה עומק העצמיות. זה כולליות של העצמיות. זאת העצמיות הכי עצמית שאפשר לעלות על הדעת. זאת הוודאות הכי ודאית. עשו פעם סקר, לא בדקתי אם זה נכון, אבל ככה מספרים. מי האדם שהשפיע הכי הרבה לאנושות? סקר בעולם. המסקנה הייתה משה רבנו. אבל הוא ענב מאוד. יגופה. דווקא מפני שהוא ענב מאוד, הוא יכול לקבל לתוכו את הכל. והוא יכול להשפיע על הכל. לכן, ויש בו עומק העצמיות, במידה הזאת, באדם הזה, בעם הזה, שנקרא כנסת ישראל, ויש בו עומק העצמיות, כל כך, עד שהדברים המתקבלים בתוכו, הרי הם עצמיותו ממש. לא איזה דחליל מתנדד כל יומיים מחליף עצמיות. לא, ממש לא. אלא בפעם הראשונה במחאות שהקבוח הוא ברא את, את ישראל, את התכונה נקראת ישראל, הוא כביכול השאיר אותה חללית, מלשון חלל, השאיר אותה ריקה, ושם את עצמו במחאות בתוכה.
במקביל...
רק אולי עוד משפט אחד. מה רציתי להגיד? שזה מקביל ל...
מקביל ל... יש עציצים כאלה שהם מובנים, כאילו הם מפלסטיק, ויש את העציצים שהם רוצים, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
משהו כזה? עכשיו שאתה רוצה להגיד משהו אחר. זה מקביל למה שהתורה אומרת על האדם באופן כללי. ויפח באפיו נשמת חיים. הבלון כידוע הוא איזשהו, נקרא לזה גומי, גומי נגיד, שאם אנחנו נופחים בו אוויר, אז מתחיל להיווצר שם איזה חלל. אז הבלון הוא בעצם איזשהו, נקרא לזה מעטפת גומי, שיש בתוכה איזשהו ריק. עכשיו, דווקא מפני שיש בתוכה איזשהו ריק, היא יכולה להתמלא בכל מיני דברים. ואז באמת, קיבלנו בלון. כלומר, המהות של הבלון זה לא החתיכת גומי שבו, אלא זה שהוא מבפנים ריק, והוא מסוגל לקבל את האוויר שלי לתוכו, וזה מה שייצור את הבלון שבו. זאת התכונה שלו. בדיוק אותו דבר חזל אמרו, כידוע, על הקדוש ברוך הוא כשברא את האדם. ויפח באפיו נשמת חיים. האדם הוא במחאות, כמו איזה, נקרא לזה מעטפת של בוץ, במחאות אפר מן האדם, זה לא נכון, אבל נגיד ככה. מעטפת של גוף נפש שכל. ויש כנראה בפנים איזה פוטנציאל ריק, איזה פוטנציאל של חלל. והקדוש ברוך הוא נפח, התחיל לנפח. אומר הזוהר, מאן דנפח, מדי לנפח. מי שנפח, נפח משלו. אם כן, אחרי שהאוויר נמצא בבלון, איפה הוא היה לפני כן? אצל האדם, בריאות שלו. והבלון עכשיו קיבל את האוויר שהיה באדם. אם כן, התמצית של האוויר שבריאות של האדם, עכשיו נמצאת בבלון. הנמשל, התמצית שבאוויר של הנשימה האלוהית, נמצא עכשיו כנשמה אצל האדם. אז דווקא הריק, הוא בעצם אפשר את קבלת העצמיות היותר אלוהית. מאן דנפח מדי לנפח. אז האלוהי נמצא עכשיו באדם. אבל האדם המצוי, הגוי, חטא, איבד את המדרגה הזאת באיזושהי מידה, ורק ישראל בעצם יכולים לקבל את המדרגה הזאת. לכן, אם אפשר לומר את זה בצורה אחרת, אני אגיד את זה בצורה מצחיקה קצת, אבל בצורה עצובה, שעומק הגודל של העצמיות הישראלית, שהיא פתוחה לקבל את האלוהי, זה מה שמתגלה לפעמים, לצערנו הרב, לא מעט, כי זה מין חוסר ביטחון עצמי, ישראלי. שבא לידי ביטוי בפתגם הידוע, מה יאמרו הגויים? למה כל כך חשוב לך מה יאמרו הגויים? כי אני מצד עצמי, במחאות ריק, והאלוהי אמור לחול בתוכי ולהיות העצמיות שלי. אבל אם אני לא ממלא את העצמיות שלי על ידי השמש האלוהית, אז יבוא אומות העולם ויכנסו לתוך החלל הזה, לתוך הריק הזה. אז מאוד חשוב לי מה אמרו הגויים. מה אומר נשיא ארצות הברית? מה זה מעניין לך מה הוא אומר? תגיד את הנשיא הצרפתי, מעניין מה אומר העולם על זה שהוא החליט להעלות את גיל הפנסיה בעוד שנתיים? אתה חושב מעניין אותו מה יאמר העולם שיש 4,000 אזרחים עצורים על מאומות ביומיים האחרונים, אם אני מדייק בפרטים? לא מעניין אותו. שיהיו 40,000 עצורים. מה זה מעניין אותו? על מה? על פנסיה. אני פשוט מעדכן אתכם בחדשות. לא מעניין. מה מעניין אותו? יש לו אופי משלו, יש לו גאווה משלו, יש לו אגו משלו. הוא בטוח שהוא צדק שצריך להוסיף עוד שנתיים לגיל העבודה. במדינת ישראל שהוסיף עוד שנתיים היו כאלה מאומות, מישהו בכלל צייץ? מישהו בכלל יודע מזה? זה הפוך לפוך. גודל העצמיות זה אי העצמי שהוא העני, האגו שלך, שמסוגל להכיל בתוכו מכוח הריק הזה את האלוהי שבך, וזה נהפך לעצמיות שלך. ואם אתה לא מגלה את העצמיות הזאת, אז במחאות יש פה איזה חלל פוטנציאלי, אז ייכנסו לתוכו, הבור הקן בו, מהם נחשים הקרבים יש בו. זה מאוד מעניין שככל שאדם בדרך כלל הוא יותר אלוהי, הוא פחות מתעניין במה אומר נשיא ארצות הברית. ככל שאדם פחות אלוהי, זה יותר מטריד אותו. בדרך כלל. רק נסכם את המשפט האחרון. או משפט ועוד חצי משפט. על כן, ויש בו עומק העצמיות כל כך, עד שהדברים המתקבלים בתוכו, שאם אנחנו מקבלים את מה שצריכים לקבל זה את האלוהי, הרי הם עצמיותו ממש. כיוון שעצמיות מיוחדת גדרית, איזה יופי. גדרית מלשון גדר, הגדרה, גבול. כיוון שעצמיות מיוחדת גדרית בפני עצמו, אין לו כלל. נדלג רק כדי לראות שזה הנושא שלנו, הפסקה הבאה. ומידה זו היא מידת כנסת ישראל. בעצם. זאת המידה העצמית שלנו, מן הכותרת. העצמיות בכנסת ישראל. שהיא הטבעיות העצמית של האומה הישראלית. שהם ממעטים עצמם תמיד, לצערנו הרב גם ברמה הפוליטית, אם אין אלוהי בקרבם. והם מרגישים בקטנותם. מרגישים איך שכל המילוי שבהם אינו עצמי, אלא מה מצד האמת? שאינם אלא כלי לקבל אור ושפע מברכת השם העליונה. וכשהם יקבלו את השפע הזה שיהפך לעצמי הזה, הם ירצו להשפיע אותו לעמים ולאנושות ולעולם. וגם המגמה היא תמיד מגמה אשפעית להשפיע החוצה. ולתן טרף לפתיו רחוק לנו אותה. ואם ייווצר הוואקום הזה, הריק הזה, ואנחנו לא מכניסים לתוכו את האלוהי, כלומר בסגולה תמיד האלוהי נמצא בישראל. אבל בבחירה לא תמיד אנחנו ערניים לזה, לא תמיד מבטאים את זה, אז ייכנסו הרבה צדדים אחרים לתוך הכוס הזאת, שפתוחה לקבל לתוכה כל מיני, איך נקרא לזה? נחשים ועקרבים. נחשים ועקרבים. טוב, עכשיו כדי שאני אממש את מה שאמרתי, אנחנו נשתה את הקפה ואת הקולה, כדי להוכיח שהכלי הריק הוא יותר עליון מהכלי המלא. יש לי תירוץ, ראיתם איזה התחכמות? בבקשה, הערות, שאלות, טענות. דוד, בחר.
אני שואל אותך, הרב לא יחב לענות, כי זה שואל את שאלה גם פרטי. יכול להיות שמגיע לרב תלמיד, שהרב רואה שהוא מדבר, הוא אומר אני ואני 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 ואני, אתה רואה שיש פה באמת כוס מלא בקפה, ואחרי רבע שעה יושב מולך תלמיד כביכול עם כוס ריקה, אתה אומר בלב שלך, התלמיד הזה עם הכוס ריקה, יש לו את הפוטנציאל, היכולת היותר חזקה, להיות באמת שפיץ, יותר באמת מזה שישב לידי, למרות שהוא מהנדס וארכיטקט והכל.
בוא נגיד את זה במילים יותר קיצוניות, כי אתה היית מעודן אחר. בסדר? אותו אחד שיושב עם הכוס המלאה, כסיסמה, כל התעודות שלו תלויות על הקיר, ובממד שבו בני אדם שופטים את המציאות, כלומר, ממד של כמויות, הוא יכול לייצר לך תפוקה, קוראים לזה קורות חיים, אתה מכיר את זה? קורות חיים יכול לייצר לך מכאן ועד מחרתיים קורות חיים. ואתה שומע, או הוא שומע את עצמו נקווה, שמרוב שהוא מלא בעצמו, כלומר לא בעצמו, הוא מלא בכל מה שהוא הכניס לתוכו מבחוץ, לא באלוהי. הוא הכניס לעצמו כבוד חברתי, מעמד חברתי, הכניס לעצמו מעמד כלכלי, הכניס לעצמו תואר שלישי, הכניס לעצמו 18 ילדים, כל מיני דברים כאלה שהוא הכניס לעצמו, שזה לא הוא בעצמו. אתה רואה לפעמים באמת אדם, צרינו הרע, שהוא כל כך מלא מעצמו, שאני לא אגיד את השאלת עצמך אם יש מקום לעוד משהו שם להיכנס, כלומר לאלוהים. אבל אתה אומר, לפעמים אני גם אישית, אני חייב להגיד, לפעמים, אם נוצר קשר מספיק ידידותי ואהבה ואמונה, בלי דרשות, על אמת, ומספיק פתיחות, ואני חושב שיש לו כלי לקבל את מה שאני יכול להגיד לו, במצבים מסוימים, אולי לא בשלב ראשון או שיחה ראשונה, אבל שיחה שנייה שלישית, אני אגיד לו את זה. בשביל לעזור לו, כי אני דואג לו. ואם הוא יגיד לי את זה, אני אנשק אותו. שהוא זה את זה אצלי. אני מקווה שגם הוא ינשק אותי, אם אני זיהיתי את זה אצלו. בתנאי שאני דובר אמת. ואין לי איזה נגיעה. ואותו אדם, שהוא בא חסר תפוקה. עד היום, כל המערכות שהוא עבר, פלומפה, כישלון. אז יכול מאוד להיות שבאמת במוסכמות של העולם הזה הוא לא עומד. וזה, אני לא משהו שאנחנו מזלזלים בזה שבגיל 30 הוא עוד לא הצליח להוציא משהו מהכוח אל הפועל. באמת זאת בעיה שאדם בגיל 30 הוא עדיין איזה, איך נקרא לזה, סימן שלא מתנדנד בעולם. לא אמרתי שלא. אבל מצד שני, האדם הזה מבחינת הפוטנציאל, כמו שאתה אמרת את זה דוד בצדק, מבחינה זו הוא הרבה יותר פתוח לקבל לתוכו. את הממד היותר אמיתי של החיים. מצד שני, אולי אדם כזה, אני כן אשאל אותו, עשית רישיון נהיגה? למה לא? יש לך איזה תחביב? למה לא? רצת פעם 2 קילומטר ועמדת בריצת 2 קילומטר, לא הפסקת אחרי 0.5 קילומטר? למה לא? כי זה גם הביא לידי ביטוי איזשהו סוג של עצמי אלוהי, לאו דווקא, נקרא לו כמותי טכני. כלומר, זה גם מעורר דאגה שאדם לא הצליח להגיע. אתה יודע מה, בוא ניקח דוגמה מצויה. יש הרבה מאוד אנשים, נא להתעודד, שהם לא מצליחים לסיים משהו שמתחילים. בכל נושא. זה יכול להיות בלימודים, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בקשר בין זוגי, זה יכול להיות בקשר חברתי, יכול להיות באיזה עסק שהם פתחו, יכול להיות בטיול בחוץ לארץ, הם לא מצליחים לסיים משהו. זה יובן שטיול בחוץ לארץ זה בסדר, רק הוא במחוץ לארץ לא יצליח לסיים את הטיול שלו. נגמר לו הכסף באמצע, נמאס לו מהנופים וכו'. זאת בעיה שאדם לא מצליח לסיים משהו. תכננת ללכת לאנג'ל לקנות לחמניה, תסיים את המשימה, תגיע עם לחמניה.
בדרך.
יש אנשים, אתה יודע מה, פגשתי פעם אדם, באמת, לפי דעתי עם בעיה עמוקה, גם אחרי זה אמרתי לו, וגם ברוך השם, אני מקווה שטופל העניין, שקשה לו להחליט להתחתן, גם קשה לו לרצות להתחתן ולהחליט עם מי להתחתן. נכנסו קצת יותר פנימה, ואז הוא סיפר לי, הוא אומר, תשמע, אספר לך סיפור, אני פתאום עכשיו, מה שאני במכון, אני שם לב לזה. אף פעם בחיים שלי לא הצלחתי להחליט משהו, אתה רוצה דוגמה קיצונית? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, כל פעם שהייתי הולך לקנות חולצה, היו בחנות כמה אפשרויות. לפחות יש בחנות שלוש חולצות, רק חולצה אחת, נכון? כי אם תמכי הראשונה, לא יישארו לקונים הבאים. תמיד אני זוכר את עצמי, מתלבט איזה חולצה לקנות, חוזר הביתה בלי כלום. היות והיה בינינו קשר, אז תשמע, על המקום אתה צריך עזרה מקצועית. זה בכלל לא עניין של להתחתן. אתה, ואחר כך קצת יותר חפרנו פנימה, התברר שהבחור הזה, כמעט, אולי, אולי לא כמעט, אף פעם לא הצליח לסיים משהו. להתחיל ולסיים. אחד הדברים, אני חושב, אני אומר עכשיו דבר שהוא מצחיק, אבל תחשבו על זה רגע. לפעמים שאתה רואה את הילדים מוכרים ערבות או ארבעת המינים בפסח, בסוכות. כן? אז זה יכול להיות, מה, הילדים מתעסקים עם עסקים, אז זה. בסדר, יש דברים כאלה, דברים כאלה. מצד שני, אתה רואה את החריצות, אתה רואה את ההתמדה, אתה רואה הצבת משימה והשגת היעד. זה דברים חשובים מאוד. לא הכסף הוא העיקר. הכסף על הדרך יגיע. בסדר, זה לא הכסף. ילד לא מבין שזה לא הכסף, כי הוא בסוף השמעניין אותו זה להרוויח 20 שקל. בסדר. אבל אתה כאדם מבוגר יודע שהנה, הוא הציב לעצמו לגמור את 200 הערבות שהוא קנה, השקיע, מה שנקרא, אימר על זה. הוא לוקח סיכונים, אבל סיכונים מחושבים. יפה. המציאות תדרוש מאיתנו קצת יצר הפתקנות בגבולות גזרה מסודרים ונכונים, אז הוא לקח על עצמו סיכון והוא לא ילך לישון עד שהוא לא יסיים את 200 הערבות האלה. הוא עושה עם מקורת, זה יפה, לא לזלזל בזה כל כך בקלות. ויש, אני אומר לכם, אני מכיר, יש ילדים שהם התיישו באמצע הדרך, הם יישארו עם כזאת בוכתה וטוב, הפסדתי, יאללה, לא נורא. זה לא הכסף בכלל, זה משהו אחר. טוב, זה נושא מרתק הנושא הזה, יש הרבה מה לדבר עליו. טוב, מי שאל? מי דיבר כאן? דוד. היה קשור מה שעניתי לך? טוב, נקווה. בבקשה.
הרב, מה היחס בין בעצם האופי החיצוני הזה, נגיד, התחביבים של הבן אדם, או מה שעושה, כאילו מה שמושך עוד יותר ביום-יום לעצמי האלוהים, כאילו? בסופו של דבר, כאילו, כולם כלים ריקים, אבל שונים.
נכון. אז כל אחד מאיתנו, הוא, נגיד את זה ככה, בעולם של כמויות ותפוקות, הוא מוציא החוצה ממדים טבעיים, גוף, נפש ושכל, נכון? השאלה אם זה נובע, לפי האופי המיוחד של כל אחד, אם זה נובע מהערך האלוקי שלו. במילים אחרות זה נקרא בשתי מילים, גבוהות, קידוש השם. האם הוא מקדש את השם?
כאילו, האופי הטבעי...
האם האלוהי... הוא המילוי שלך, שיבוא לידי ביטוי, בטבעי שבך. קידוש השם. בבקשה, ברוכים הבאים לאורחים. לומדים פה דברים מעניינים במכון מיד, תדעו לכם. גם חשובים. כן.
אני עובד בחברה עסקית גדולה.
אם תוכל קצת
יותר. עובד בחברה עסקית גדולה.
אני חוזר בשביל האינטרנט, למי שרואה אותנו באינטרנט, היום או פעם אחרת, אני חוזר. אתה עובד בחברה עסקית גדולה.
כן.
ברוך הבא.
אז זהו. עכשיו, מה שקורה שם, שמישהו בא כלי ריק, לא רואים אותו, והוא נדחק לצדדים בעצם. וזה סותר את מה שאתה אומר.
מה שקורה בחברה עסקית גדולה, שמי שבא כלי ריק, לא סופרים אותו.
כן.
יכול לשאול אותך שאלה?
בוודאי.
את מה סופרים בחברה העסקית הגדולה?
בעצם באמת את הריק, אבל מי שיודע יותר למכור את עצמו ולדבר...
כלומר, כמה כמויות מכרת?
כן. אחד.
כמה סבונים מכרת?
לא, אני מדבר על השיווק העצמי שלך בתוך החברה. בשביל להתקדם, להגיע.
תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית?
בטח.
אתה לא חייב לענות. התפקיד שלך זה תפקיד יותר ניהולי או תפקיד יותר עובד? באמצע.
אני משרת מנהל, אני נהג של מנכ״ל של חברה.
אוקיי, אז יופי, הנה התקדמנו. תגיד, כשאתה מזהה, מה? כן, כן, חג שנייה. כשאתה מזהה, כשאתה מכיר את המנכ״ל?
בוודאי.
אתה מכיר אותו טוב. המנכ״ל הזה יודע לזהות איכויות ואישיויות או שהוא רק מזהה תפוקות?
מאוד.
מאוד. נכון שהוא יבחר את האנשים עם הפוטנציאל ולא את האנשים עם התפוקה?
אמת.
אז אני לא טועה כנראה. כנראה שהרב לא טועה.
מקרים בודדים.
מה זאת אומרת? כלומר, מקרים בודדים שיש איכויות כאלה.
הוא נמצא במקום גבוה שהוא באמת מחפש, הוא מחפש את הנקודה הלא כמותית הזאת, האיכותית. אבל אם נראית בדרגים הניהולים יותר למטה...
כי הם צריכים לעמוד בטבלאות, מה אפשר לעשות? זה השקר של העולם. מה כבודו רצה להוסיף?
אני רוצה לומר שיש לי ניסיון לא קצר.
סליחה? אני חוזר באינטרנט. כבודו מדבר, יש לו ניסיון ניהולי לא קצר, ו...
יש לי הרבה פעמים לדווקא צניות, ונחמת להקשיב ולהכיל מה שמוקרן...
איזה מזל שבאתם לשיעור. אתה מוכן לשבת פה להגיד את המילים האלה? ברצינות.
כן, אבל אין הרבה תפקידים כאלה.
רגע, אבל הוא אמר משהו. הוא אומר שהוא נמצא בתפקיד ניהולי בזמן לא קצר, ודווקא הצניות והענווה ויכולת ההקשבה, אני מוסיף קצת מה שאתה אומר, והרגישות ויכולת ההכלה, זה מה שעושה מנהל, להיות מנהל. ולא סך התפוקה, אלא מה? תמיד כשיורדים במדרגות, אז אצל תתי המנהל ותתי תתי המנהל, שם צריכים לעמוד בטבלאות ובתפוקות. שם יש פחד, אם אני לא יעמוד בקריטריונים, אז מי יודע מה יהיה איתי. אבל המנהל האמיתי, הוא יודע לזהות איכויות. כלומר, אתה מסכים שאפילו בעולם העסקי ככה זה עובד. מי אומר שלא גאולה עכשיו? בבקשה, גם אתה מנהל, תומר.
לא, אבל... בקושי את עצמי אני מנהל. לא, אני חושב שעוד חיזוק לזה, זה באמת שרואים שדווקא במקומות שדורשים יותר, אז בדרך כלל באים ומלמדים אותך מהבסיס, ומבקשים לך לשכוח את כל מה שלמדת. כלומר, באים אליך בגישה של כל מה שלמדת עד עכשיו תשכח.
תביא את עצמך.
מה, סליחה?
תביא את עצמך.
כן. ותלמד מאפס מה שמלמדים אותך.
יסלחו לי המכללות למורים ואני לא יודע מי עוד. אם אתה או אתה או את רוצים להיות מורים טובים, אני ממשיך את הכיוון שאתה אומר. תשכח, תשכחי, לא הייתי אומר את כל, אבל הרבה ממה שלמדת. כי זה לא מה שיעשה אותך או אותך מורה טוב.
כן, כלומר בדרך כלל מה שלמדת זה רק ערובה לזה שאתה מסוגל ללמוד. אבל לא באמת רוצים את מה שלמדת, רק לראות שאתה מסוגל ללמוד, אז
מלמדים
לך מהבסיס.
תראה, ככל שמתבגרים, מבינים את זה יותר. כשצעירים חושבים שהכל נמדד בכמויות. קוראים לזה הספקים. פעם ימים המזרחי אמרה הברקה שהרי אנחנו מודדים את הכל בציונים, נכון? ציון. אז אמרה, ציון זה קבר. ציון, זה לא מצחיק. זה בית קברות, ציון. באתי לציון. זעזע, נתנאל בבקשה. רגע, רק תראו שאנחנו מתקדמים בשיעור. יש פה שניים.
בלון שהוא ריק, אבל קרוע.
סליחה?
בלון שריק, אבל קרוע.
בלון שריק, אבל קרוע.
אני
שמור. והוא נתן לציין. חכמות. למה התכוון המשורר? בנמשל. אתה משל הבנתי, הנמשל.
אני אומר, יכול להיות ש...
אתה אומר, האם יכול לצאת האוויר?
כן, כאילו, בצד אחד הוא יכול לקבל, בצד שני זה לא נמצא בתוכו.
אז כנראה שבישראל אי אפשר שהבלון יקרה. ישראל אף על פי שחטא ישראל. אפשר להדביק, יש דבק 3 שניות.
אני יודע, 3 שניות
הוא קרוע, אבל... 18 שניות. או שאולי לא נקרא בכלל, רק נראה שנקרא. בבקשה. אתם קודמים לאינטרנט. כשהתחיל האינטרנט במכון, אני קבעתי לעצמי, כלל. פה קודם לאינטרנט, אנחנו לא עבדי האינטרנט. עם כל הכבוד לאינטרנט. שלא ייפגעו סוף האינטרנט. מי שיושב פה, זה כמו אחד בא לרופא. השקיע מאמץ לקח שעתיים חופש מהעבודה, נסע באוטובוס, בסוף מישהו מתקשר בטלפון, איתי את 3/4 שעה, והוא יושב מולו בהמתנה. מה זאת אומרת? עם כל הכבוד לאנשי אינטרנט, ואנחנו מכבדים אותם ומעריכים אותם, והאינטרנט הזה פלא פלאות, זה קידוש השם גדול, יש הכוח לכל העוסקים במלאכה, וכל הצופים, ולכל מי שהגיע לפה בזכות האינטרנט, ונגמור את ההלל. עם כל זה, מי שיושב פה מבחינתי קודם. זהו, אני החלטתי את זה ביום שהתחיל האינטרנט. מי שלא נוח לי עם זה, אני מוכן לרדת מהכיסא הזה. מבחינתי זה מוחלט. זהו, לכן נגיע לאינטרנט בסוף. אם נגיע, נגיע, לא נגיע, שלב ב'. פעם הבאה, מה? נגיע, בבקשה.
אמרת, כשאתה אומר, עם ישראל ממעטים את עצמם, שמשה רבנו היה ענק מכל אדם. הכוונה היא שהוא לא יודע, הוא לא מודע לכך שהוא כלי כל כך חשוב וגדול שיכול להכיל את האלוקי עד ש... לא יודע, יש לו סוג של חלילה חוסר ביטחון.
לא, זה, לא, בדיוק להפך. דווקא בגלל שמשה רבנו ידע איזה עצמיות פוטנציאלית יש לו, אם אפשר לומר את זה במשפט הבא, הוא פינה את עצמו, מה שאמרו בחסידות, חלל פנוי, וליבי חלל בקרבי, הוא פינה את עצמו כדי למלא את עצמו באלוהי שבו, שיחול אחר כך דרך האישיות שלו. דרך הכלים שלו, שהם גוף, נפש ושכל, חושים, רגשות, חוכמה.
זה היה צריך לגעת את ההנהגה הישר, לא...
מה?
זה היה צריך לגעת את הקדוש ברוך הוא.
רם ירצה לשאול שאלה חשובה, אז למה הוא התעמת עם הקדוש ברוך הוא 5 פעמים משא ומתן? כן, לא, לא, כן, למה? אז אם אנחנו נלמד, סליחה, אם אנחנו נלמד בצורה מסודרת, כל שלב, מה בעצם הייתה הטענה של משה, ומה הקדוש ברוך הוא ענה לו, ומה הייתה הקושיה שלו בשלב השני, נגלה שכנראה הוא כאן, היה כאן איזשהו תהליך של התפתחות, שבסברה של משה רבנו הוא חשב שכנראה יש איזושהי בעיה אצלו לקבל, או לא אצלו, אלא באופן עקרוני, לקבל את האלוהי לתוכו. מי שרוצה לראות במפרשים שעוסקים על דרך הפשט, מפרשים על דרך הפשט דברים מופלאים ביום. תראה בנציב למשל, מה כל שלב, איך התקדמנו בכל שלב, ומה האותות שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו בכל שלב, וענה לו בזה על הקושיות שלו. וחלק מהמקומות הנציב אומר בשם חכמי, שהקדוש ברוך הוא כעס אפילו למשה רבנו, במדרגת משה. בבקשה.
מי זה העני הזה שאמור, או מי זה שיבטל את העני? אני מרגיש שיש כאן מפני פרדוקס. ואני מכיר שיש מודל, הוא גם אני טועה בסוף, חסידות של שפלות, לא דווקא ביטול העצמי, אלא מה זה לבטל את העצמי? מי יבטל אותי? אלא אני אקבוד את עצמי את הראש כביכול. אולי הוא מודל של שפלות להגיד אני קטן, ואז ייכנס לתוכי משהו, מאשר להגיד אני בטל. שזה משהו שהוא כביכול בלתי אפשרי. מי זה שבטל אני?
מה שלך?
זיו,
מאיר כאן הערה חשובה מאוד. יש בחסידות ביטוי, שנקרא ביטול היש. זאת הגדרה. ביטול היש. כלומר, יש מציאות, ואנחנו צריכים להיות עסוקים בלבטל את היש הזה. למה? כדי לפנות מקום ליש האמיתי, שהוא האלוהי. א', לפי המשפט שמענו עכשיו, זה בדיוק מה שכתוב פה. בסדר? עכשיו, בוא נגיד את זה אולי בצורות אחרות. בצורה אחרת. הרב אומר בעניה, תחילת שבת א', דבר מופלא ביותר. תפילת 18 מורכבת כידוע משלושה חלקים. ברכות השבח, 3 ברכות השבח, אחרי זה הבקשה וההודעה. בקשות והודעה. בסדר? 3 ברכות השבח, במובן הפשטני, הראשוני, השטחי של הדברים. מה הן בעצם באופן עקרוני? אני משבח את השם, ואומר, וואו, השם, איזה גדול אתה, איזה גאון אתה, תראה מה יש בך. אתה מגן אברהם, אתה מחיי המתים, אתה אל הקדוש. ומה אני? זה שאומר עליך, שאתה מגן אברהם, מחיי המתים, אל הקדוש. אני? איזה מגן אברהם? אני איזה מחיי המתים? אני איזה קדוש? אומר הרב בעניה, זה נקרא ביטול היש במובן הלא נכון שלו. אני לא שווה כלום, כמו ששר אותו משורר משום מה, אני אפס. טוב, ככה הוא חושב, צריך לעשות תשובה. אז מה כן נכון? מה כן נכון? זה שאתה מגן אברהם זה נכון, ואתה מקור הבחינה, כרגע לא נפתח אותה, שנקראת מגן אברהם. אבל אתה בראת צורת אדם כזאת שנקראת ישראל, ששמת בתוכה את תכונת מגן אברהם שבך, והיא התכונה הישראלית הזאת צריכה להוציא מהכוח לפועל את המגן אברהם הזה. אתה מחיי המתים, אבל אתה שמת באדם הנקרא ישראל בחינת מחיי המתים. במילים פשוטות, כל אחד מאיתנו בחינת מת, בחינת הכלים הטבעיים שלו, והאלוהים מחיה אותו. אתה קדוש! אבל בראת האדם, צורת אדם כזאת, שהיא קדושה, קדושים בכל יום, לפי פירוש אחד, ישראל קדושים. אז ברכות השבח, זה לא כמו שחושבים בטעות. אתה גדול, אני לא שווה כלום. אתה גדול, ואת הגודל הזה שמת בתוכי, ואני גדול מגדולתך, כי הגדול שבי זה בעצם הגדול שלך, והאחריות שלי זה להוציא את הגדול שלך מהכוח אל הפועל. ולכן אתה גדול, וגם אני גדול. אבל מי זה אני הגדול הזה? אתה שבי. אני אלוקי שבי. כך אומר הרב ברכות השבח. רוצים לשמוע דבר מתוק מאוד? שקרה לי בהלוויה? דבר מתוק שקרה לי בהלוויה, אמיתית. סיפור אמיתי. הייתי לפני כמה שנים בהלוויה, של אישה נפטרה, לא כל כך מבוגרת, אבל גם לא כל כך צעירה. הייתה אישה צדקת, תמימה, אישה מהדור הקודם, תמימה מאוד. והיינו קשורים אליה, במשפחה מאיזושהי צורה, לא משנה כרגע. ונפטרה יחסית בהפתעה, הלכנו להלוויה. טוב, הגיעו מספר מצומצם מאוד של אנשים, והיו שם, מה שקוראים, הדודות, הסבתות והדודות. לא יותר נראה לי מ-15-20 אנשים. וביקשו ממני להגיד משהו, היחידי שיכול להגיד משהו שם, זה אני. מה אני אמרתי, מה אני אגיד, אין לי מה להגיד, מה אני אגיד. טוב, היה לי איזה כמה דקות להתכונן עד ש... הכניסו לקבורה, ולא היה לי מושג מה אני יכול להגיד. בפני אנשים כאלה, סגנון כזה של אנשים. אני שומע, פתאום, מתחילות לדבר, אותן הסבתות והדודות. מה שווה האדם? רימה ותולעה, לא שווה כלום, סוף אדם למיטה. קיצור, החיים בזבל מההתחלה עד הסוף. הנה, עכשיו הגענו לזבל. משהו בסגנון הזה. שמעתי את זה, טק, נדלק לי, אמרתי, אני יודע מה אני הולך להגיד. הגיע תורי לדבר. אמרתי ככה, תראו. המשנה שאנחנו נוהגים להגיד, כשמביאים אדם לקבורה, זה הקווה בין מעלה ללומר. הסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה. דמה אין באת, אלא אתה הולך, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. דמה אין באת, מטיפה סרוכה. לפני, לאן אתה הולך למקום אפר רימה ותולעה, בית הגברות, האדמה. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מחי הלכים, הקדוש ברוך הוא. בסדר? שואל השם משמואל. כך אמרתי שם. תגידו, לא חבל על הדיו? למה צריך להגיד פעמיים? הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עבירה. דמה אין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה ליתן דין וחשבון. דמה אין באת, מטיפה סרוכה. לאן אתה הולך? תגיד, הסתכל בשלושה דברים. דמה אין באת, מטיפה סרוכה. לאן אתה הולך למקום הפרימה ותוליה? למה צריך להגיד פעמיים? אומר השם משמואל, איזה פשט. דמה אין באת הראשון. לאן אתה הולך הראשון? זאת המהות האלוהית שמבטאת את מעלתו של האדם, כי המעלה האלוהית הזאת נמצאת בתוכו. ואז הוא אומר ככה, דם מאין באת, מתחת כיסא הכבוד נשמתך חצובה. לאן אתה הולך? לחיי העולם הבא אתה הולך. לפני מי אתה עתיד ליתן בחשבון? לא לפני איזה שופט בית משפט עליון. סימן שאלה. אלא לפני מלך מלכים, לפני מלך מלכים, מלך מלכים מלכים אתה הולך לתת דין וחשבון. תראה את מעלתך, בן אדם. עכשיו, עד לכאן האידיאל, עד לכאן המהות. עד לכאן מי שהאדם באמת. עד לכאן אני האלוהי שבתוכו. זה החלל הפנוי שהוא פינה כדי לבטא, לקבל את האלוהי שבו. עכשיו, רגע, זה מסובך. דם מאין באת, במהות, מתחת כיסא הכבוד. אתה יודע איך זה מתגלה בעולם הזה? בטיפה סרוכה. זה מורכב, כיסא כבוד בטיפה סרוכה. לאן אתה הולך? לחיי העולם הבא. רגע, אתה יודע, דרך לעולם הבא עובר דרך הקבר. זה מסובך קצת. אם כן, הרשע מדברת על מעלת האדם. המהותית, שהיא משהו, היא האני האלוהי שלו באמת, והספה מדברת על הביטוי המעשי שלו. זה מה שאמרתי שם, לא יודע כמה הבינו, אבל לעינוי נשמת הצדקת הזאת, היה חשוב לי להגיד את זה שם. כי היא הייתה כזאת באמת. זה בדיוק אותו נושא. טוב.
שאלות.
בבקשה.
מה זה
האלוהי
שאני
נכנס
לתוך
הגוף
שלי?
כאילו,
איך אתה נכנס?
באים למכון מאיר, מתחילים לחשוף את האלוהי שבתוכם. נתנאל, כן, שכחתי. סליחה. רבותיי, שלוש, כוסות, חזקה.
ארבע, לא?
חזקה, שלוש. חזקה. בבקשה, נתנאל.
הבנתי משהו, למדת קודם, שכשאדם מתבלת 18 והשבע שלו בא מתוך שאני כלום והקדוש ברוך הוא הכל,
אולי זה דווקא אבל לא מקרוב.
אני כלום, אני כלום, והקדוש ברוך הוא הכל, והכל של הקדוש ברוך הוא הופך את עצמי להיות הכל, אבל לא הכל הגאוותני. הכל מלא הענווה.
זהו, אז זה הבלון המנופח. אבל הבלון הריק יכול לבוא לידי ביטוי שהאוויר בכל זאת מנסה להיכנס לנו קרוע, כי הוא בעצם זה מידת השפלות רוח. כאילו הוא לא רוצה להכיל את האוויר, אז הוא נקרע.
תראה, כל מידה יש בה שלוש מידות. הקצה היתר, במידה שאתה הזכרת, הקצה היתר גאווה, הקצה החסר שפלות רוח, האמצע שבו אנחנו צריכים ללכת, ענווה. הגדרה קצרה, רמח"ל מסילת ישרים. מה ההגדרה של גאווה? ממילא שפלות רוח, ממילא ענווה. גאווה, אומר הרמח"ל, שאדם חושב שהיש שלו זה מעצמו. שפלות רוח, בוא נגיד את זה אחרת, גאווה זה יש מאין. מי יצר את היש שבי? אני. הייתי עין, הייתי טיפש, יצרתי חוכמה. בסדר? הייתי רזה, יצרתי שמן. אוקיי, אני בניתי בעצמי, יש בעין. יש מאין, סליחה. שפלות רוח זה אדם שהופך את היש שבו לעין. עין מיש. הוא לא משנה במושגים האלה, אלא במושגים קצת אחרים, אבל זה אולי הסבר יותר, יותר פשוט. אם כן, גאווה יש מאין, שפלות רוח, עין מיש. ענווה, יש מיש. יש בחירי, אנושי, מהיש הפוטנציאלי שלי. האידיאל הוא להיות בענווה. אלא היות, אז למה המשנה אמרה, הווה מאוד מאוד שפל רוח נפסק בשכון ארוך? הרי האידיאל זה ענווה. אלא היות ויש באדם נטייה, מסיבות אחרות חשובות מאוד, לחשוב שהוא יש מאין, אמרו לו, הולך לצד השני, תהפוך את עצמך לעין מיש, כדי שתגלה שאתה יש מיש. אז מה האידיאל? עין מיש? הפכתי את עצמי לעין מיש. זה שפלות רוח, לא שווה כלום. לכן האידיאל זאת ענווה. הדרך להגיע לשם היא שפלות רוח, וזה נמצא בשכון ארוך על פי המשנה. למה? כי יש בנו נטייה, מסיבות אחרות, כרגע לא נפתח, של גאווה בתוכנו.
אז צריך
לקרוא קודם
כל את הבלון כדי
להוציא
אותו,
מה יש לך מהבלון והקרוע של הבלון? אני לא הייתי אומר לקרוא את הבלון. נתנאל, אני לא הייתי אומר לקרוא את הבלון, אני הייתי אומר ככה, באתי למכון מאיר, רבותיי, בואו נביח משהו, הנה, אולי עכשיו סוף עכשיו נהיה בך קצת פרקטי. באתי למכון, אני מדבר על עצמי, בסדר, באתי למכון, בלון נפוח, מה שנקרא, חזה, למעלה, ככה באתי למכון. לאט לאט אני מתחיל קצת להוציא אוויר. אני לא קורא את הבלון, רק מתחיל לפנות קצת חלל. בוא נפנה קצת מקום למשהו אחר. עד היום אני כל כך מחזיק מעצמי, כל כך מחזיקים ממני, ולכן אני מחזיק מעצמי. אני מפנה, 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 מפנה. אני לא קורא את הבלון. אני מוציא את האוויר החיצוני שחשבתי עד היום אולי שהוא עצמי מהבלון. זה כן. לכן נראה לי ברגע זה סגרנו את סוגיית הבלון הקרוע. חס ושלום. אנחנו מסלקים את האוויר.
שאלות. נעיר גיאץ. שלום עליכם. האם שאמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, ללבנה, סליחה, לכי ומעטי את עצמך. משמע מכאן שאמר לעם ישראל, מעטו את עצמכם ביחס לאומות העולם. וראה אנו עם סגולה, העם הנבחר. דהיינו יותר מכל האומות.
זאת שאלה, הייתי אומר, פנימית מאוד, שאני מבין את השואל, את השאלה, כדי לענות עליה זה ייקח לנו הרבה זמן. אפילו הייתי שואל את השאלה קצת אחרת, מה היחס בין הלכתחילה לבדיעבד? הרי בהתחלה היו שני מאורות, גם הלבנה, אחר כך הלבנה כתרגה, ואז הקדוש ברוך הוא מיית אותה, נתן לה מתנה כוכבים. מה זה פה? זה הקדוש ברוך הוא התחרט. אתה צריך להבין מעשה בראשית, מה המשמעות הפנימית של הדברים. אז אני מציע להעיר, אם אתה רוצה, נהיה בקשר בטלפון, לדבר על זה. ג' תראו, זה מה שפחדתי. מהערה עכשיו שאני הולך לקרוא בשם ג' פחדתי. איזה יופי. תמיד הצטערתי שאין לי יופי. עכשיו אני כולל את כל המידות. אז הרי לי להודיע לג' שאתה טועה טעות חמורה. אני לא נוהג להגיד את זה בשיעור, אבל אם זה מה שאתה חושב באמת, דחוף עזרה מקצועית. אני אומר את זה אפילו בפרסה בלי שאני מכיר אותך. ומי ששומע את השיעור הזה וחושב ככה, דחוף עזרה מקצועית. באמת.
גבריאל, גבריאל.
רגע, גבריאל זה זה שהביא לי את הטוש, שסוף סוף הכנסתי אותו היום לכיס. הנה.
המצב הזה שהאדם ריק, הוא יכול להכיל את כל המידות, הוא לא בחירי. אם כן, זה לא תלוי בי, אז מה זכרי?
מי היה אתמול בשיעור אחרי צהריים? עיין בשיעור אתמול בין 6:15 ל-7:15.
כל
זור
שלנו?
לא, כי אתמול בזבזנו על זה 3:15. סליחה, תומר, לא בזבזנו. דיברנו על זה
שלוש.
יצחק,
תראו את המשפט הבא.
כשאני, אני בעין, אני באלף. כשאני לא אני בעין, אני לא אני באלף.
מה אמר המשורר? הבנת?
אם אני אשיר אז אני לא אמיתי.
אם אני אשיר אז אני אני. אם אני אשיר אז אני אני בעין. אדם שחושב שהוא מושלם, בוא נלך עד הקצה. אדם שחושב שהוא מושלם, זה מראה שהוא חסר. איזה יופי הרב מקוצק אמר את כל השיעור הזה בשלוש מילים. חמש מילים. אין יותר שלם מלב שבור. שלב שבור, אפשר להכניס שם משהו? טוב, למדנו היום משהו נראה לי. יישר כוח, לא התקדמנו בטקסט, אבל... Gracias.